כן. משהו שמחלק את זה.
כן, כן, רצוי. טוב, אז כמו שאמר יחיאל, אני אדבר השקיעין למנהגים, למנהגי תימן קדומים בפזורה היהודית. בכוונה לקחנו בצורה עמומה את העניין הזה של מקורותיהם של אותם מנהגים. עוד מעט תבינו שיש להם דבר אחד משותף. הדבר המשותף הוא שהם קדומים ביותר, אבל לא כולם מוכרים. למעשה הדרך שאני מנסה להצוות פה זה דרך יחסית חדשה, הסתכלות חדשה, שחוקרים, חוקרי תימן, הדור הקודם של חוקרי תימן לא כל כך הזניח אותו מסיבות שונות. לא עובד, אני אומר, אני אנסה להציע פה ניתוח או הבנות, תובנות חדשות לכמה מנהגים שכולם למעשה מוכרים, אלא מה, אני אנסה לנתח אותם בדרך מסוימת. עם הזמן גם תבינו, אני לוקח מהקל אל הכבד, ותכף תבינו גם למה אני חותר. אצל מור יוסף אחד הדברים המאפיינים היו שהוא היה תמיד היה אפוף בעולמם של חכמים, מה שנקרא אצלו ראה מעשה ונזכר הלכה, או ראה מעשה ונזכר תלמוד, ולכן אצלו הנטייה הטבעית הייתה תמיד לקחת ולזהות, תמיד כל אמת שהיה נזכר בה, שהיינו, הייתה עולה סוגיה בתלמוד, היה מפרש אותה על נקלה לפי מה שראה בתימן או מה שהוא מכיר מבית אבא. דרך אגב כך עושה גם פרופסור רצבי, היום הוא כנראה כבר על ערש דווי, אבל פרופסור רצבי באותה שיטה, גם אותה שיטת חשיבה, פרסם בהצופה כמה מאמרים שעוסקים בפירושים של מקראות קשים וכל מיני מנהגים תלמודיים שניתן להבין אותם רק לאור זה שהוא בגר או גדל אצל בני תימן. אצל מור יוסף כאמור זה היה דבר טבעי ומובן ומקובל, ולכן לא הייתה לו שום בעיה. הרבה פעמים מסב את תשומת ליבנו שאילו גדלו בעלי התוספות או רשי שחיו באירופה באותה סביבה שגדל מורי עצמו, שהיא פחות או יותר די דומה למה שחיו בהם אותם תנאים שחיו בבבל, או אפילו כאלה שחיו בארץ ישראל, לא היו מתקשים בהרבה הרבה סוגיות, הרבה הרבה קשיים היו נפתרים באחת. מורי לא חסך ולא מנע את עצמו לקחת או לבקש סיעתות וראיות לדבריו, גם במחקר המדעי, אם זה ארכיאולוגיה ואם זה כל מיני ממצאים כימיים חדשים, כל הדברים החידושים הגיעו לאוזניו והוא שמח לעשות בהם שימוש. עכשיו אני אתחיל ככה לאט לאט, לקחתי בכוונה מנהג שהוא יחסית מוכר, לקחתי מהיות שמדובר, אנחנו מצויים בעיצומו של חג הסוכות, לקחתי את אותן מטבעות מפורסמות מתקופת בית שני שעליהם חקוקים מוטיבים יהודיים מאוד מאוד ידועים. אגב, הרבה הרבה מאוד מטבעות מתקופת הבית השני מצויים בהם המוטיבים האלה, בייחוד ארבעת המינים. ואני סתם מנסה להראות דבר מאוד מפורסם, מאוד ידוע, שאפשר למצוא תימוכים למנהגנו באשר לארבעת המינים בתקופות דומות, קרוב ל-2000 שנה. בואו ננסה סתם רק לראות, להעיף מבט ולנסות לקלוט איזה אינפורמציה אפשר, בלי להכיר את המטבעות, בלי להכיר את הרקע, בלי להכיר בכלל נומיזמטיקה או אמנות קדומה, ולנסות לראות אולי מה אנחנו יכולים לראות שמזכיר לנו משהו מהארבעת המינים שלנו. אני בכוונה סידרתי את זה בצורה מסוימת, שימו לב למטבעות בשורה הראשונה ובשתי השורות האחרונות. אתם רואים בוודאי, קל מאוד לזהות את ההושענות שמזכירות את ההושענות שלנו. מה שמזכיר מיד, מה שקופץ לעין מיד, או מה שמייחד את המנהג הקדום באשר לארבעת המינים, זה שני דברים. א', מנהג אגידת ההושענה בהגת שוטה. שתיים, האתרוג התיווני המיוחד. תכף ננתח אחד לאחד ונראה איך זה קורה. מה שבולט לעין, שימו לב, איכן שהצילום יצא לו כל כך מוצלח, ואני ידעתי שהוא לא יהיה מוצלח, סימנתי בחץ את האתרוג. בדרך כלל האתרוג מצוי, אם הוא מצוי אמור להימצא לשמאלו של הלולב, ואפשר לזהות אותו מיד. אך דעקה, האתרוגים לא תמיד זהים לאתרוג התימני. אתם רואים אתרוגים שבצורות שונות ומשונות, גם הכיוון של העוקץ והחותם שלו לא בדיוק מתאימים לתמונות שאנחנו מכירים. מה שכן ברור, שימו לב לצורת הסידור היפה מאוד, שמזכירה מאוד את ההדס השוטה שאנחנו התימנים עדיין נוהגים בו עד היום. שימו לב, ממש צורות אומנותיות. ואם תרצו, אם תרצו לומר, טוב, מדובר ביצירה אומנותית, ואולי אותו תובע המטבעות באמת נסחף, אז כנראה שאנשים לא מכירים. יש פה אנשים שיודעים לסדר יפה מאוד את הלולב, זה מחזה מרנין עין, באמת משובב נפש לראות אנשים שמשקיעים בלולב שלהם. בימינו לצערנו זה הולך ונעשה שכיח פחות ופחות. אז ככה, בואו נראה. א', אני אדבר קודם כל לגבי ההדס השוטה. אני רוצה להזכיר לכולכן, אומנם הרמב"ם מזכיר הדס שוטה, אבל למעשה אין לו למעשה שום סמך בתלמוד. אנחנו יודעים למשל ש כל העניינו של ההדס השוטה זה נוי מצווה בלבד. נוי, כן? לא אומרים נוי, אלא נוי מצווה בלבד. והוא גם לא בכלל בל תוסיף. כלומר, אין בעיה להוסיף, אף על פי שנצטוונו רק בסך הכל על שלושה בדי ערבה, בדי הדס. אנחנו רואים שהמנהג היה שכיח מאוד כבר בתקופת הגאונים. יתרה מזאת, רב היה גאון טוען שמלכתחילה יש חובה לנהוג בהדס שוטה. כבר מלכתחילה אנחנו מצווים, כך לפי רב היה גאון בתקופת הגאונים, על פי אוצר הגאונים. אז איך... רגע, בסדר, אני כבר אומר, רק ש... למה נעלם? כך הוא מקובל, אתה יודע מה?
כי אני
אגדתי
לא
שוטר. בסדר, אשריך שזכית, אבל... אגב, יש גם דעות בעניין הזה. עכשיו לגבי מעריץ, מעריץ בכלל טען שכל מטרתו של ריבוי ההדס, לא משנה מה שתקרא לו, הוא בסך הכל לשמר את ההדס של מצווה ואת ודי הערבה שלא יקמלו. בסך הכל לשמור עליהם כי הם למעשה עיקר המצווה וגם את הלולה, ולכן צריך לעטוף אותו. כך טען מעריץ. דעה מעניינת יותר, והמומחים באמת לעיון במטבעות, לא הבאתי לכם את שלל המטבעות, אלא רק באמת את המצויים, מה שמצוי באינטרנט ואפשר לשים עליו יד בקלות. אבל זה עולם מלא, מי שהולך למוזיאון, לא משנה איזה, מוזיאון ארץ ישראל, מוזיאון ישראל, יש אוסף אדיר של מטבעות מתקופת בית שני, ויש טיפוסים שונים של מטבעות שמכילים את ארבעת המינים. בכל אחד אתם תראו צורה שונה, אם זה של ההדס השוטה ואם זה של האתרוג. עכשיו שימו לב מה בולט מתוך הסידור של המצווה, מה בולט מתוך כל ההדסים. אתם רואים שני בדים שעולים. שני הבדים האלה זה כנראה שני בדי ערבה, בדיוק מהסיבה שאמר רבנו זכריה, אמר בדיוק מהסיבה הזו, מפני שהיו כאלה שלא הקפידו כנראה וטענו שהדס הוא הדס, ולכן אפשר לכלול אותו ולערבב אותם מבלי שום חשש, ולכן רק שני בדי ערבה הם אלה שבולטים. יש דעה אחרת שטוענת שבמטבעות אחרים אפשר למצוא בסך הכל ייצוג לכל אחד מארבעת המינים. הוא אומר, לולב אחד, הדס אחד, ערבה אחת ואתרוג אחד, וזה בעיקר טוענים המומחי המטבעות, טוענים שזה מטבעות מתקופת מרד בר כוכבא. ולמה? נכון, שיטתו של רבי עקיבא הייתה כזאת, אף על פי שלא נתקבלה, כשם של לולב אחד ואתרוג אחד, כך הדס אחד וערבה אחת. מה לעשות, שיטתו של רבי עקיבא לא תפסה, לא נתקבלה, אבל ידועה הייתה חיבתו של רבי עקיבא ומטביחתו בבר כוכבא, ולכן מטבעות שנטבעו בזמנו של בר כוכבא כנראה רצו לחלוק כבוד לרבי עקיבא והנציחו כנראה גם את שיטתו שם. יש גם דעה כזאת. מה שכן ברור, שימו לב להגידה היפה הזאת עד היום, זאת אומרת זכר לנוהג הקדום שאנחנו מכירים מן המשנה, מעשה באנשי ירושלים, אנחנו פה אנשי ירושלים שהיו עוקדים את לולביהם בגמוניות של זהב. למעשה הנוהג הזה היה מקובל לא רק אצל גאוני בבל, אלא הוא חלחל הלאה גם לאירופה של ימי הביניים, מה-12, מה-13, אם זה בפרובנס ואם זה אפילו בספרד. אנחנו יודעים לגבי רישבה והריטבה תלמידו, ואפילו רבי יצחק בן ריאף שאפילו קדם להם, גם הוא אנחנו יודעים שנהג בריבוי הדסים. ואותו רבי יצחק בן גיאת, אם כבר הזכרנו, אתם יודעים, אנחנו קוראים את קהלת, ורבי יצחק בן גיאת, מי שזוכר, הפולמוס הגדול, האשימו במרכאות את מורי יוסף, שייחס את הפירוש הארוך שפרסם על רס"ג, האשימו אותו שמורי מהר לזהות אותו עם רס"ג, ולא היא, היו שטענו שהוא רבי יצחק בן גיאת. אנחנו כנראה לעולם לא נדע, אבל במחקר הזה כבר נהיה כמעט אקסיומה שלא צריכה הוכחה, הם טוענים שהוכיחו שמורי טעה, הם לדידם טוענים שכיתה בזוהד זה רבי יצחק בן גיאת, אותו רבי יצחק בן גיאת שעליו דיברנו מקודם. למעשה עד זמן השולחן ערוך היו בהרבה קהילות נהגו את המנהג הזה של ריבוי ההדסים, אלא מה? עם הופעתו של השולחן ערוך, אנחנו יודעים על זה ששולחן ערוך קיבל את העניין הזה שמדובר במנהג ראשונים, אבל שמותר אמנם, אבל הוא טוען שלכתחילה ראוי להימנע ממנו, וכנראה שבעקבותיו כנראה אנשים נמשכו, ועם הזמן המנהג הזה הלך ונשתכח ונשתמר רק אצל קהילת יהודי תימן. זה באשר לריבוי ההדסים, או מה שקראנו, מה שאפילו הרמב״ם לפעמים מזכיר כהדס שוטה. האתרוג התימני, עוד סוגיה. עכשיו יש איזה מין דעה כזאת שמקובלת בקרב יהודי תימן, שהאתרוג שלנו הוא המהודר והמקובל מקדם קדמתה, מה שאתם רוצים, הכל טוב ויפה, אבל טעון הוכחה, נכון? עכשיו בואו ננסה לראות לגבי כל האתרוגים שאנחנו מוצאים פה. בשורה הראשונה אכן אתם יכולים לראות אתרוגים עגולים ויפים וגדולים, ממש כמו שהאתרוגים שאנחנו מכירים שלנו, אתרוגי תימן. אך דעקה, אמרתי לכם, אם תסתכלו בשורה השנייה, תסתכלו ותראו לשמאלו של הלולב צורה מאוד מאוד משונה, מעין ספרג'ל, כן? כמו חבוש או כמו איזה גמבה, יש לו צורה מאוד משונה. האמצעי בכלל יש לו צורה מעורכת כזו. בסדר, ואף על פי כן אתרוג הוא, כך מובא במטבעות. אמנם אנחנו לא לומדים הלכה ממטבעות, אבל זה משקף מציאות מסוימת. וכמו שמורי הרבה פעמים למד ממטבעות, אנחנו לא יכולים להגיד לו, אם אתה נאחז במטבעות, אז לך עד הסוף, יש פנים לכאן ולכאן. זה באשר לאתרוג. עכשיו לגבי אתרוג, אנחנו יודעים שהוא תואם את התיאורים שמצאנו בתלמוד פה ושם, שנתנו חז"ל, יש לו מה שנקרא חדרי זרע, האתרוג התימני. הווה אומר, יש את אותם חללים שבהם נתון הזרע. יש אפילו מי שטוען, יש אתר באינטרנט מיוחד של בחור תימני שהביא את כל הראיות לדבריו שהאתרוג התימני הוא זה שתואם את שיטת חז"ל, ואפילו הביא ראיות מראשונים ומאחרונים שחותמים ומאשרים שהאתרוג התימני הוא האתרוג האמיתי, הלא מורכב, הלא מזויף וכו'. הם אפילו טוענים שכמו שאמרו חז"ל, טעמם של עצו ופריו שווה, עד כדי כך. אני לא יודע, לא טעמתי, כך הם טוענים. עכשיו יש עוד בעיה קטנה, שימו לב למטה, אני צירפתי, מלבד המטבעות, צירפתי תמונה מתוך פסיפס ידוע של בית הכנסת בבית אלפא. שימו לב בחיצים שסימנתי לשני צידי הארון, כן? יש שם צורה מאוד מאוד בעייתית של ארבעת המינים, ובצד מוצמד אליהם מעין אתרוג כזה שגם היא צורתו קצת מפוקפקת. מה לעשות, זו תמונה שמופיעה בבית הכנסת בית אלפא, אומנם מהדגם המאוחר של בתי הכנסת הקדומים האלה, משהו כמו המאה הרביעית לספירה, משהו כמו לפני יותר מ-1600 שנה. ושימו לב מה המיוחד. עכשיו תאמרו, בעיה, איך נביא ראיה ממנו? הרי הוא פסול. למה פסול? שימו לב, אנחנו מדברים בית כנסת של רמב"מיסטים, שימו לב למנורה. איך לא רגמתם אותי באתרוגיכם בזה הרגע, כשאני מביא ראיה מדבר שהוא אין ממנו ראיה כלל? שימו לב שהמנורה היא לא המנורה כמו שתיאר אותה הרמב״ם בפירוש המשנה, ואף על פי כן כך מובא שם. אגב, התמונה הזו תמונה מאוד דומה מובאת גם בבית הכנסת בחמת טבריה וגם בבית הכנסת בציפורי. ויש מי שטוען, פרופסור תבורי למשל בספר שלו המועדי ישראל, טוען שהאתרוג מקושר, כלומר אגוד יחד עם ארבעת המינים. אתם רואים עם ההמשך של הענף שלו, הם טוענים שהוא, כך טוען פרופסור תבורי, שיש סיכה מסוימת שאוגדת את כל ארבעת המינים. הוא מביא ראיה מן הציור הזה, והוא טוען שהציור הזה מופיע בעוד גם בחמת טבריה וגם בציפורי, אותו מבנה, אותה צורה, כלומר זה לא מקרי וזה לא טעות של הצייר. אגב, צייר הרבה יותר קל, הרבה יותר חופשי לצייר מאשר תובע מטבעות. ולכן אם הוא צייר את מה שצייר, כנראה שהיה לו בסיס לציור שלו. זה רק נקודה למחשבה, בסדר? לא, בסדר, לא אמרתי שלא, אני רק מביא רעיון למחשבה, כלומר ממקור קדום מאוד שאי אפשר להתכחש לו, שהוא נמצא באדמה, הוא לא ברח.
השאלה מה המקור הקדום הזה, מה פירוש? אנו מניחים, כמו שבימינו יש בתי כנסת רפורמים קונסרבטיביים באותם זמנים, היו גם בתי כנסיות יהודיים
חוליים. זה בית אלפא במיוחד. היה בו את אליוס אל השמש, זה הבעייתי, חלק מגלגל המזלות שהיה בו.
לכן אין מביאים רעי המהם.
פה יש השפעה אליניסטית.
בסדר, אין מה, בסדר. זה בגלל המנורה, אני בטוח, אבל לא חשוב. נמשיך הלאה. אז בואו נראה. עכשיו, שימו לב גם כן, אם כבר מדברים, שימו לב לכיוון של החותמו והחותם והעוקץ של האתרוג. בכל אחד מן המטבעות או בתמונה הוא מונח בצורה אחרת. ויש כאלה שטוענים, שכך... שהייתה שיטה כזאת להחזיק אותו הפוך כדרך גדילתו בסוף. כלומר, איך שלקטו אותו הוא היה כך, ולכן היו כאלה שטענו שצריך כנראה גם לשענן אותו כפי שנלקט מהעץ. ולכן כנראה גם תיארו אותו בצורה הזאת. הצורה, איך שהיא ככה מצוירת, כנראה לא מקרית, כנראה שזה שיקף מציאות מסוימת, אנחנו לעולם לא נדע. עכשיו עוד דבר קטן. אנחנו מכירים היום את כל האתרוגים דמויי הלימון. ויש כל מיני סיפורים שהם מורכבים או לא מורכבים. אני חייב לומר לכם, מבחינה מדעית, אתם יכולים לשאול, פרופסור זוהר עמר עוסק בזה בשנים האחרונות הרבה, ואני רוצה לומר לכם שמבחינה גנטית נעשו בכל הזנים שאתם יכולים לחלום עליהם בדיקות. אין ספק שהאתרוג התימני שייך לזן אתרוג, והוא קדום מאוד, והוא פרימיטיבי מאוד, וטרם מורכב, אלה הזנים המובהקים, כן? אבל יש גם מינים קדומים מאוד מאוד, שיש בהם את התוכן הלימוני הזה, אין מה לעשות. זאת אומרת, גם אלה ואלה שייכים מבחינה גנטית מדעית לאותו הסוג, מבלי שהורכבו. זאת אומרת, יודעים שהם לא היו מורכבים. אגב, לא יודע, יש טענה כזאת שבתנאים מסוימים, ההרכבה, בין אתרוג תימני לאתרוג אחר לא אמורה להשפיע ולהפוך אותו ללימוני. זו טענה, אני לא בקיא בזה, אבל יש אנשים שמומחים בדברים האלה.
תרשה לי להעיר, כיוון שנתנו לזה פרסום תקשורתי במקור ראשון, אז עשו פרסום תקשורתי על מחקר שהביאו אתרוג מרוקאי, אתרוג איטלקי ואתרוג תימני. עכשיו, החוקר שם, אז נתנו לנו את החתך, עשו לנו שירות מצוין, כי באמת רואים שהאתרוג התימני אין בו שום סממן לימוני, ועוד שהאתרוגים שלהם, שהם אומרים שהם אתרוגים בלתי מורכבים, נעזוב רגע ותראה למה אני הפסדתי אותך באמצע, תראה למה הפסדתי אותך. אחרים שרואים את הלימוניות, לא רק בריח, אלא פשוט בקנוקנות שיש שם בפנים מבחינת הלימוניות. והחוקרים... באים ומוכיחים שאין שום סממן של הרכבה באותם מטרוגים. הוויכוח הוא לא הרכבה או לא הרכבה, הוויכוח מהו האתרוג התלמודי, לא הרכבה. אל תפלו לזרועותיהם. לא הוויכוח הרכבה. היום בימינו צבר תאוצה הוויכוח הרכבה. מהו האתרוג? הרי שאלו בתלמוד, אולי זה, אולי זה. זוהי מסורת, אין בלעדיה. כשלוקחים את האתרוג התימני, רואים כל המאפיינים התלמידיים נמצאים בו. השאר אין להם את המאפיינים. אז אפילו שתשבע לי מהיום עד מה, לא אתה. הם. שזה לא מורכב, אני אלדה לך שזה לא מורכב, אני אומר לך, זה לא האתרוג שדיברו בו. נקודה.
בסדר. עוד דבר קטן. יש עוד דבר קטן. אם אני לוקח ובודק, ואני בדקתי, זה ההתמחות שלי, ספרות הרפואה המוסלמית של ימי הביניים, לפני יותר מאלף שנה. אני לוקח תיאורים שונים ומשונים של אתרוגים, שאנשים מוסלמים שאין להם שום נגיעה ליהדות, לא מעניין אותם מורכב או לא מורכב. ואני חייב לומר לכם דבר אחד, הם מחפשים את כל התועליות שבחלקי האתרוג, וכך הם, אני מנה לכם אותם. ארבעה חלקים משתמשים בהם באתרוג, והם מנה אותם בלשונם, אל-גשר, הקליפה, נכון? אל-לחם, הבשר, דהיינו הלבן. החלק הפנימי נקרא אל-חומאד. מה זה אל-חומאד? החלק הלימוני, החמוץ, אל-חומאד, ודווקא בו היו עיקר התועליות הרפואיות, ואל-בזר, שזה הגרגרים. זאת אומרת, כבר לפני יותר מאלף שנה, וזה לא משנה אם הוא בא מהמזרח, כלומר, אם הוא בא מבגדד, או ממצרים, מארץ ישראל, או מכל מקום אחר, או מספרד. הצד השווה של מכולם היה שהתיאורים של האתרוג היו כאלה שכולם מכיל את החלק הלימוני הזה, כי בו הייתה עיקר התועלת הרפואית. אז אני יודע שלא מביאים מהראיה מהם, אבל אני אומר שאלה מסיח לפי תומו, אפשר, מי שרוצה יכול ללמוד גם מזה, אני לא יודע, לעולם לא נדע. מי שרוצה שיאמין, אבל צריך לחשוב בכל... כן.
אני שמעתי מקבל הבמור, שאם תיקח עכשיו את
הפנימי, איפה שהזרע,
אתה תרגיש אותו שהוא קצת חמוץ. זה
החומר. לא, חומב, חומב. לא, אבל זה לא הזרע, הזרע על חוד והחומב על חוד. לא 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 לא, אתה לא יכול ליצור מהם מיץ, שם מדובר על מיץ, שהפיקו מהם מיץ.
הוא גם קרא את הספרים.
אני בטוח, אבל בסדר, לא יכולים לשאול אותו עכשיו, זה בעיה, אי אפשר לשאול אותו, בעיה. בסדר, בכל אופן, בכל אופן, אז זה נקודה למחשבה. מה שכן ידוע, אביא לכם סייעתם מקום אחר. למה כן יכול להיות שמה שהיה דרוק של חז"ל, וזה דברים מאוד מפורסמים. אני אספר לכם, בדיוק כמו שאנחנו דיברנו על מורי מקודם, ראה מעשה ונזכר הלכה, אספר לכם סיפור שהיה בספרייה הלאומית, סיפרתי אותו לאורי. אחר שדיסתי, גרתי במושב נוחם, שם ענף הייצור שלהם זה אתרוגים מובחרים ביותר. וכל בוקר עוד הייתי כותב את התואר השני, הייתי יוצא מהבית לספרייה הלאומית, אז כנה הייתה מצייד אותי בשני אתרוגים ענקיים, אמרתי לי, תחי בני, גדום, עשר, אתה יכול לאכול. הייתי יושב, אני ועמיתי, הדוקטור אפרים יעקב, בספרייה הלאומית, היינו פותחים אחד כמו אבטיח, ואוכלים ואוכלים, ואלה לתדהמתם של העוברים בשווים. עבר שם הפרופסור דוד קמר, פרופסור למדעי היהדות, לבוש בלבוש חרדי, הסתכל ושאל מה זה, אמר לי, תרוק תימני, והוא התפוצץ מצחוק, ואמר, עכשיו אני מבין את התלמוד, עכשיו, את המשנה. ואז הבאתי את המשנה הזאת בדיוק, כדי שתראו, המשנה במסכת סוכה, פרק רביעי, משנה ח' או ת', תלוי לפי איזה גרסה, ניסוך המים שבעה או כסה, סלחי של הזהוב, מחזקת שלוש הורים, היום מלאו מן השילוח, ג'יעו לשער המים, תוגעו, הריעו ותוגעו, נדלה קצת, ומגובים כמין שני חותמים דגים, אחד מעבר ואחד מדג, כדי שיהיו שניים קולים בבת אחת. בסדר? מערובי של המים, מזרחי של היין, עברו של המים לתוך של יין, או של יין לתוך של המים יעשו. רבי יהודה אומר, מלא ראי המנסך כל שמנו, ולמנסך אומרים לו, הרבה הפיודוך, שפעם אחת ניצח על ראו, ורומו כל העם והאתרוג ראיהם. הוא אומר, אם האתרוג האשכנזי אתה זורק, זה כלום. ואתה לוקח אתרוג תימני, זורק על... אגב, אותו אדם היה ינאי המלך, לא סתיו, ינאי המלך היה. רק מה, סיפור שלם שם, מה היה, למה העם רגמו אותו באתרוגיהם, סיפור שלם, לא ניכנס. אבל תראו מה זה, אומר, שראיתי מה זה אתרוג תימני, הבנתי מה סוף סוף המשנה אומרת. וכמובן, אותו קטע בתלמוד המפורסם, תניא אמר רבי יוסי, מעשה לרבי עקיבא שבא לבית הכנסת ואתרוג על כתפו. מה זה אתרוגו על כתפו? אתרוג הקטן אתה לא שם על הכתף. הנה אמר רבי יוסי, יש לנו יוסי פרחי, יש לנו שיאן עולמי באתרוגים, ספר השיאים של גינס. נו, זה למה לא? יש, זה ממש כך. אז בואו נמשיך הלאה. עכשיו, מה?
יש עוד תמונה בתור רב שהבעיה,
כן,
יש מסורת,
נכון,
יש חוקרים שמגיעים למסקנות,
נכון,
יש
את החוקרים של מדעי היהדות שאמונים על הטקסטים, ויש את החוקרים של מדעי הטבע, החקלאים.
הגיעו עכשיו שהאתרוג המרוקאי הוא על ידע מורכב.
מסורת אי אפשר.
הוא לא מורכב.
לא תמיד אפשר להוכיח. מסורת זה מסורת, לכן היא מסורת.
המסורת ג'וברת על כל המדע.
אני שואל אותך. התשובה פשוטה. היא מעוצה בשיטתו של הרמב"ם. איסם מושתל. שם פשוטו. כשאני אומר אתרוג, למה אני מתכוון? לא יעזור בו תנאי, לא זעולות ולא שום דבר.
אבורי, לא ענית, יש מסורת.
זו התשובה, זו התשובה. המושג אשן אתרוג,
שמקורו בתרבי. יש לי מסורת מהו אתרוג תימני.
אגב, גם באתיופיה הוא מצוי, לא רק בתימן. גם באתיופיה.
יש את האתרוג שנראה בשביל בני תימן, בני תימן. ועכשיו החוקרים הגיעו שהאתרוגים האלה,
נכון, נכון,
הם אתרוגים אותנטיים. מה לעשות?
טוב, נעבור.
כפו לא, מסורת.
אין לך מה להוכיח.
לא מדח, לא כלום.
נכון.
זה
הגפולו. נכון. אין מה לא. טוב.
מסכת כלאיים מדבר על סוגים של צמחים, שבמקום פלוני קוראים לו פלפל, במקום אחר קוראים לו משהו אחר.
נכון.
זה שיתוף שם, איסם מושתרק, במאות מופיעה לפחות 30 פעם, המושג הזה.
נכון.
צריך להיזהר, שאומרים אתרוג למה מתכוונים.
טוב, זה רציתי רק באמת בנותן טעם, אבל לקח כבר את כל הטעם של הסעודו. רציתי רק למען עניין הסוכות, וכבר הכל השתלט. אני לקחתי פה משהו כמו ארבעה מנהגים, וניסיתי לנפח אותה, ואני רואה שאנחנו באמת נכנסים לזה. השיטה הזאת, אגב, של לקחת מנהגים ולנסות לנפח אותם, זה למדתי מהרב רצון באוניברסיטה, זה מילה גסה פה, אני יודע. וזה היה אחד הקורסים באמת הנפלאים שהשפיעו לא רק עליי, על הרבה בני תימן. אגב, חלקם לא רמב"מיסטים ולא זה, ובכל זאת זה היה, הייתה שם גאוות יחידה. אני זוכר אפילו הייתה מישהי שם שנראתה תימניה, הסתבר שהיא הייתה מרוקאית, והיא אמרה לו, כבוד הרב, אני חייבת לומר לך משהו, אחרי שאנחנו יוצאים מהכיתה התימנים אף למעלה, והם מסתכלים ואומרים, אין כמונו, אין כמונו, כל עדות ישראל בטלות, ממש כעפר, ורק התימנים, זה לא בסדר, הרב יגיד להם משהו. טוב אמר, אלו ואלו דברי לא נחיים. זהו. אז בואו ניקח עכשיו המנהג הבא שרציתי לדבר עליו, שאוחזים בו יהודי תימן, היה משהו אחר לגמרי, וגם המקור הוא אחר לגמרי. תפירת התפילין ויריעות ספר התורה בגידי הכסלים. ולמה לקחתי את המנהג הזה? כי גם פה מורי הסתייע במשהו, באיזה ממצא ארכיאולוגי, ויש גם כאן פנים לכאן ולכאן, ואני רוצה להאיר אותם. אז רק שנדע על מה מדובר בהלכות תפילין ומחוזה וספר תורה, אומר הרמב״ם כך: לוקחין הגידין שיש בעקב הבהמה או החיה, והן לבנים קשים ומרקחין אותן באבנים וכיוצא בהן עד שיעשו כפשטן, וטובין אותן ושוזרין אותן, ובהן תופרין התפילין ויריעות ספר תורה. עד כאן פשוט. ופה באה הערה מאלפת של מור יוסף, ותראו את שיטת החשיבה שלו. גם אם זה הרמב״ם, והרמב״ם אמר באמת, מאיפה לוקחים את זה, מן מעקב הבהמה, מורי יש לו מסורת אחרת, הוא אמון על מסורת של בני תימן. גם אם הרמב״ם אמר, מה מורי אומר? אומר כך: כל התיאור הזה על מקום מוצא הגידים וסדר עשייתה לא מצטט במקום אחר, ונראה שהוא תיאורו של רבנו כפי שהיה נהוג בזמנו, גם במערב, דהיינו בספרד, וגם במצרים, המקום שאליו היגר הרמב״ם. ובתימן לא נהגו לתפור ספר תורה ותפילין בגידים הללו, אלא בגידי הכסלים, שהם כדמות חוטים ארוכים, הרואים לתפור בהן ללא שום עיבוד ושזירה. וזה היה מנהג אבותינו מקדם קדמתה בארץ ישראל, בזמן הבית הראשון והשני, לתפור בגידים הללו, כפי ששמעו הלכה ממשה רבנו בסיני, ולא ברור מתי יחל השימוש בגידי העקב, כפי שמתאר רבנו. והראיה שלו, והנה התפילין שנמצאו במערות מדבר יהודה, תפורין היו בגיד אחד ויחידי, טבעי ללא עיבוד וללא שזירה. מורי מפנה, והוא מביא ציטוט בספרו של יגאל ידין, על התפילין של ראש מקומרן. על כך יש לומר כמה דברים. קודם כל, יש בעיה. אמנם הוא נמצא בקומרן, אנחנו לא יודעים בדיוק באיזו מערה משערים, מפני שאחרי זה נמצאו עוד תפילינות כאלה של לוחמי בר כוכבא, ויש כמה דברים שמורי שכח לומר. לא שכח, או כנראה לא הועיל לו לזה הרגע, הוא רצה לומר ולא אמר, ואני אומר אותם. אז כאן קודם כל יש לציין שהתפילין האלה שנזכרו הן תפילין מאוד מיוחדות מבחינה זו, שבאמת תפרו אותם כמו מסורת יהודי תימן הקדומה, באותן בגידי הכסלים. אך מה הבעיה? הבעיה היא כזאת: קודם כל, זה לא תפילין סטנדרטי רגיל, זה תפילין קטנטן, שאומנם הרב גורן אחרי זה נדרש לעניין, ומבחינה הלכתית כתב מאמר גדול בתורת המועדים שהוכיח את כשרותם. לא של אלה, של תפילין אחרות שנמצאו לימים של לוחמי בר כוכבא. עכשיו, מה אני רוצה לומר? תפילין האלה, והוא מביא אותן ממש, את כל הפרשיות, הוא פותח ומראה בדיוק מה נזכר בכל אחד ואחד. יש בעיה קטנה, מלבד אותן ארבע פרשיות, שעכשיו לגבי הסדר, לא נדבר על הסדר, תכף אני אומר משהו על הסדר שלהם, זה רבנו תם או רשי, תכף אני אומר, שערו במתח. מה אני רוצה לומר? רוצה לומר שהוא סיפח, בתפילין האלה נספח גם עשרת הדיברות. כן? היו כותבים בתפילין שלהן את עשרת הדיברות, וזה לא מקרה, כנראה שאותם הכירו כמובן דברי חז"ל, הרי היה, יש הרי אהבה מילה כזו בתלמוד, ואמרו שנאסר מפני המינים. כנראה שאלה היו המינים עצמם, לכן הם עצמם הכניסו את זה, ולא חששו לדברי חז"ל. אותה התפילין הזו שעליה מדבר מורי, זה תפילין שנוסף להם גם כן ממש, ככל הלכות כתיבת תפילין ומזוזה, ממש את העניין הזה של, של עשרת הדיברות. זה אחד. מה שכן מעניין, כנספח לאחת הפרשיות, לא זוכר בדיוק. עכשיו, יש פירוט ממש של כל אחת הפרשיות עם השחזור שלה, ומדובר בקלף קטנטן, ממש קטנטן, שפלא פלאים, איך לא נמצא שום דיבוק. והרב גורן עבר על הרבה תפילינות כאלה, הוא אומר זה מדהים, איך כזה גודל קטנטן, יותר קטן מה שקוצים בית על בדיחי, כן, מי שזוכר. אז ממש קטנטן, ותכף אני גם אגיד לכם למה זה חשוב. עכשיו, זה דבר אחד. מה עוד? סדר, לגבי פתוחות וסתומות, הוא טוען הרב גורן שזה ממש פשיטת הרמב״ם. זה דבר אחד. עכשיו, מורי מביא עוד ראייה מהתפילין האלה לגבי הניקוד בספרי התורה. כמו שאתם רואים, הרב עובדיה פוסל באופן גורף ספרי התורה האלה. למה? כי הוא טוען שהניקוד הזה אסור, אסור, אסור. מורי טוען שאין שום איסור בכך, להפך. והוא טוען, מורי מספר, שמפי השמועה שמע מהרב גורן, שבדק את התפילינות של רוחמי בר כופה, שהיו מנוקדים גם הם. לפלא בעיניי, לא, אז אני אגיד לך, רגע, לפלא בעיניי, אני אגיד לך, אני עברתי על המאמר של הרב גורן, לא הזכיר את זה במילה אחת. עכשיו, לא זו בלבד, אני מבטיח לך, אם תיקח את הפרשייה הזאת, אין מקום, לא לנוצא, למילי, לא למילי, אי אפשר להכניס כלום שם, איך אפשר עוד בדיו? אני לא יודע איך אפשר לעשות את זה, אם מורי כותב חזקה עליו שהוא יודע. אני ניסיתי לחפש, הלכתי למאמר של הרב גורן, בדיוק ששם הוא סוקר בעריכות את כל התפילין שלהם ועם כל ההשלכות הלכתיות. אגב, הוא טען שהם קשרות מלבד העניינים הקטנים האלה. לא מצאתי, עדיין לא ראייה. מה זה? איך אפשר? זה דבר כל כך קטן, אני לא יודע אם אפשר לראות בכלל דבר כזה. לפלא בעיניי, איך בכלל לא היה שום דיבוק? אז לא יודע. חוץ מזה לשם מה, אבל לו היה מדובר על ספר תורה, אז עוד אסייע על הקורא, משהו.
לא, לשם מה נופלת? השאלה הזו של...
זה נכון, תיאורטית השאלה.
לשם מה זה נופל? למה? כמו שבשפרי הכתובה הכנסנו ולא ישמיתנו בשביעית, ואין צורך לכך. למה? כי הסופרים כל כך היו רגילים להשתמש בתנאי הזה בכל השטרות, אז גם בזה, זה בדיוק מוכיח שבספרי תורה כולם היו חקוקים, שעד כדי כך כשתר, כל אומן וכל סופר היה...
אבל זה בא על פרשיות תפילין, זה העניין.
אני חוזר ואומר, זה מעשה סופרים, בדיוק. מהבחינה הזאת הראו את השאלה הזאת.
אבל זה לא פרקטי, זה כל כך קטן, אי אפשר, ובייחוד ששאלת התכלית נשאלת.
זה מעשה אומנים שכבר רגילים.
אני מסתכל.
טוב. קודם כל מורים צייר שזה יותר הוא מסתכל על המסורת. רק הוא מביא, כי אתה נגד מסייע, הוא אומר שמעתי,
אז לא יודע, בררנו, לא מצאנו, יכול להיות שיש, לא יודע. אני לא מצאתי, לא אומר שאין, אני לא מצאתי. אישית.
לא מנע אותם בכלל לדברים האסורים.
לא אמרנו שאסור, אבל ניסיתי להתחקות אחר המקור של מורי, לא מצאתי, זה הכל. טוב, זה באשר זה. בואו נקצר, אני רוצה להגיע לעניין המרכזי החשוב, שהוא באמת האגוז הקשה. האגוז הקשה. בואו אמר לכם דבר כזה. עכשיו פה מדובר על מנהג שלכו לעלמה, מנהג מובהג של יהודי תימן, מנהג קריאת חסדה, קודם קריאת המגילה. חסדה הפך להיות שם דבר, אתם יכולים לראות, קטן, סעל חסדה. כל דבר קטן, ממש בטל. אפשר אומרים שהוא כמו חסדה. חסדה הוא לא כל כך קטן. ובכל זאת, הוא נספח למגילה, כולם מכירים אותו. כולם מכירים אותו. עכשיו, בואו נראה. למה אני עכשיו מדבר על מנהג חסדה? הסיבה היא פשוטה מאוד. ביום מן הימים, עבדכם הנאמן, נמצא בספרייה הלאומית, עובר על כתבי יד קראיים. המון כתבי יד קראיים. עשיתי את זה בשליחות מהאוניברסיטה, בתשלום. פרופסור אוריאל סימון, אחד הרוחים הגדולים בעולם לאבן עזרא, מודע על החולשה שלו שערבית הוא לא יודע, הגיעו שיטפון אדיר של כתבי יד ערביים מסן פטרבורג ברוסיה, ונשלחתי לראות אולי יש המשקיעים של דברי רבניים. ויתרה מכן, פרופסור סימון טוען שדרכו של אבן עזרא היא כזו שהוא הרבה פעמים נוהג לזלזל ביריביו, גם אם הוא מקבל את דעתם, הוא לוקח אותה ומשמיט את השם, הוא לא מחויב לכללי כתיבת עבודה סבנריונית. לפעמים הוא מביא אותם ולועג להם, רפי השכל, חבי הבלחי, הוא קורא לו חבי הכלבי, ואלה ציפשי עולם, הוא אומר על התרנגולת. איך? כן, זה הדוגמה הפורסמת ביותר. אבל המצחיק הוא שהוא מקבל את דעתם ומביא אותו לפעמים כפירוש מקורי, מבריק, וסימון אומר שאני בטוח שהוא לא לקח את זה, זה לא מצוי במקורות שלנו, המקורות החזליים, הוא לקח את זה מאיפשהו, אני חושד בו שהוא לקח מהקראי. לשם כך הייתי אמור לעבור ולהתחקות אחרי, ותרגמתי עשרות של דפים כאלה. יפת בן עלי, ישועה בן אריה וכו' וכו'. עכשיו באחד המקרים קרה מקרה, אני עובר על מגילת אסתר, פתאום אני רואה פסוקים מוכרים, חסד מחייך אליי. זה לא יכול להיות דבר כזה, לא יכול להיות. אני הסתכלתי שוב, אני רואה, לפני קריאת המגילה, אומרים, חסד, אמרתי, מה יכול להיות שנפלתי על איזה תקלל? זה לא יכול להיות. זה פירוש של חכם קראי, לא אמר אותו כי זה עדיין לא פורסם, שלא יגנבו לנו אף אחד את זה. דבר ראשון, לפני שאני שוכח, מרים טלפון לאורי, זה היה שעת לילה, אורי לא יכול לבדוק, אמר לי, אני מצליח לבדוק, אני ארשום, דבר ראשון בבוקר, אלך ואבדוק. עכשיו אני אומר, אם זה עובר את אורי, כנראה שזה בסדר. כי לא נראה לי, משהו פה חשוד מאוד. אורי חוזר אליי, תשמע, זה סנסציה, לא יכול להיות. חשבנו שזה מנהג תימני קדום, ולא זו בלבד. חוקרי תימן שעסקו בנושא, אם זה דוקטור גברה ואם זה הרב רצבי, הגיעו למסקנה שמשהו כמו אצל יהודי תימן אפשר למצוא אותו, משהו כמו הכי 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 רחוק, 116. ואגב, מדובר לא בנוסחה שאתם מכירים, אלא בנוסחה קצרה יותר, מקוצרת יותר. זו הנוסחה שהייתה מקובלת, ועם הזמן כנראה הולכו ונוספו פסוקים, והיא המתכונת שאתם מכירים אותה היום. עכשיו, מה קורה? אני מסתכל ואני קורא ואני מסתכל, לא זו בלבד שיש הקדמה, עוד אומר צריך לברך, ואחרי זה בסוף הוא אומר יש גם תוספת תשיעה, כלומר דברי סיום יש לו בסוף, זאת אומרת יש עוד פסוקים מעין הסיום, זאת אומרת דברים שאתה קורא בסוף מלבד חסדה. זה היה מסקרן מאוד, בדקנו, הסתכלנו, אורי עבר על הקולופון מרשה לספה ומספה לרשה, ובדקנו, הסתבר שזה קראי מדמשק, ו נכתב במאה ה-15, אמצע המאה ה-15, 1466. זה הרבה יותר קדום ממה שאנחנו מכירים מצלת תימנים. ולא זו בלבד, יש לנו נוסח שלם ויפה. ואני הבאתי אותו ככה כדי שתראו פחות או יותר. אגב, אבן עזרא נהג לקרוא להם סבדוגים, ולא לא סתם סידרתי אותו בקשר הזה, בגלל שחוקרים במדעי היהדות רואים בקראים סוג של המשך או סוג של השפעה של אותן כתות קדומות. יש הרבה מוטיבים שמזכירים אותם, השימוש במורה צדק וכו' וכו', ויש עוד דברים כאלה. כן, הכיתות האלה שפרשו, יש מי שרואה בהם המשך ישיר, וזהו. עכשיו, לא דווקא עיסים, אלא יש עוד. ואנחנו מתחילים לראות. בואו ננסה להשוות ותגידו לי אתם אם זה מזכיר לכם או לא. רק תזכרו שזה נמצא במקור קראי, על ההשלכות של זה נדבר אחר כך. בואו נראה. אז ככה, לפני שאני הולך וקורא את הטקסט, הבאתי לכם קטע מתוך ספר מצוות קראי מהמאה ה-15, של מלומד קראי שנקרא בשם שלמה אפידה הכהן, בעל יריעות שלמה, בין המאה ה-15 בקושטה, והוא מספר על מנהג אמירת חסד הקדמונים שאצלם כבר נשתקח. תראו מה הוא אומר. ואחר המגילה חייבו לקרוא עניין ויבוא עמלק. ואחר המגילה. כן? עד סוף הסדר, ולחבר אליו מהנביאים עניין מתייחס לעניין ההוא, ונראה שהוא עומד במקום פרשה והפטרה, ולפי זה מהראוי היה לקרוא העניין מספר תורה, כמו בימי המועדים, והחלק בהנביאים במקום הפטרה, כי גם ימי הפורים ימים טובים הם, וכמו שנאמר הוא מעבר ליום טוב, אלא שלא נתנהגנו בכך, ואולי זמן קדום היה מנהג כן, ובמשך הזמן השתנה למנהג אשר אנחנו נוהגים היום. אחר כך תחויב קריאת השבח לבעל השבח הנצחי, והוא כדי להודות לטובות השם יתברך, אשר עשה עמנו להפליא, ולהזכיר שם מרדכי היהודי ואסתר המלכה לטובה, שעל ידיהם הייתה תחילת הנס ותכליתו, כאמור, זכר צדיק לברכה. פה הוא מדבר כנראה על הבוקר, אבל אני שמעתי את הקטע שהוא עושה גם בדיני קריאה בערב. אז זאת אומרת שזה היה אצלם כבר מנהג ידוע, שכבר בזמניהם נשתקח. בכל אופן קושטה שיחסית קרובה לדמשק, אצלם נשתקח. שימו לב שאצל יהודי תימן, המנהג אנחנו שומעים עליו בסביבות המאה ה-16, כלומר פחות או יותר תקופה לא כל כך רחוקה. חלילה וחס, אינני טוען שיהודי תיבן לקחו או העתיקו או שקיבלו, לא יודע מה. כנראה, כפי הנראה, מדובר מנהג קדום מאוד, קדום מאוד מאוד, שכנראה מקורו אולי אפילו בארץ ישראל, כי מה שאנחנו יודעים לא קרב זה אל זה, באמת שלא. בכל ההיסטוריה אולי היו נקודות השקה בארץ ישראל, כי תימנים הרי הגיעו באופן היו הגיעו שגיעו לארץ ישראל וחזרו. מה חמש דקות? טוב, אני כבר מסיים, כי אני יש לי עוד משהו קטן שנספח לזה. זה לא משהו קטן. תראו דברי הפתיחה, חסדה אתם מכירים, ויום הלך עמי המו אתם מכירים, זה מקובל, באחור סור אותם לא סור, מקובל, ואף ג'בזות ביותם בארצוריהם ידועים, וזוכר תילו הם ברית ראשונים, לא מופיע בנוסחאות תימן, אין אצלנו, כי לא יתוש אדונו עמו ומלכות החשוי ראש, עד לפה חסדה, זהו, זה כל הקטע של חסדה, מאוד דומה לנוסחה הקדומה שהזכירו הרב רצבי ומשה גברה. ודברי הסיום, תראו מה הם דברי הסיום. אגב, דברי הסיום הרבה יותר ארוכים מהקדמה של חסדי אפילו שלנו. אם דו סודיק כי טוב כי פרים עליהם יוכלו, או ירו שעורות כי ג'מול ידעו יעוש לו, ויובו עמולה כל הפרשה עד סוף הפרשה, וירף עמולג כן יובדו כל היבחו, זו עלינו ישראל לא שעבד אדונוי וכו'. אחר כך היא אומר אבור אחות אדונוי על פי סדר המנהג ושולום. אגב, זה גם מעניין, אבור אחות אדונוי ואחרי זה. זה באשר לעניין הזה. עכשיו, לפני שאתם קופצים על הרעיון, איך ייתכן, קראים, תימנים חס ושלום, אני רוצה לומר לכם שגם מורי לא. את זה אני ידעתי בזמן מורי, סמוך למותו בחודשים האחרונים, לא חלקתי את זה איתו, כי לא ידעתי איך לגשת אליו, ידעתי שהוא לא, הוא לא פרופסור רצבי, מעולם לא רצו להעביר ראייה מהקראים, זה היה המוטו שלהם. מתי כן חלקתי זה? דיברתי עם מורי בשלושים של מורי כשדיברו במרכז הרב, לחשתי לו באוזן שמורי לא היה אוהב את זה, אבל אני מגלה פה ושם עוד צדדים קראים משותפים ליהודי תימן, בלי קשר, בלי השקה בכלל, בלי נקודות מגע שכנראה שואבות ממקור קדום מאוד. אז אם לגבי חסד אין לנו הסבר, מה תאמרו על משהו הרבה יותר מובהק, מה יותר טיפוסי ומוכר ממחברת התיג'אן? מחברת התיג'אן מכירים, נכון? יופי, תימני, נכון? היא לא מחברת אחת ושתיים, כמו שאתם יודעים, הערבית והעברית. בסדר? יופי. מה היא אותה מחברת התיג'אן? היא למעשה, למה נקרא מחברת התיג'אן? על שום שנהגו להעתיק אותה בראשי התיג'אן, התאג'ין, כן? היעוד שלה היה למעשה ספר דקדוק, החיבור העיקרי בחוכמת הלשון של יהודי תימן שאנחנו מכירים. וזה מפתיע משום שחיבורים הרבה יותר רציניים הגיעו לתימן, אבן ג'נאח וחיוז ואחרים, ודווקא אותם יהודי תימן לא אימצו כהספר הדקדוק שלהם. אך מה נסתבר פה? מסתבר שגם הספר הזה הוא לא בדיוק תימני 100%, שלא תבינו, המחבר שלו היה תימני, אבל המחבר היה בסך הכל לקטן, כמו שהוא מעיד על עצמו. שתי מחברות, האחת עברית והאחת ערבית, כל אחד מהלקטנים מעיד שזה בסך הכל תמצית, בסך הכל תקציר של חיבור גדול וידוע, והוא לא אומר כמובן מהו. עכשיו, התוכן שלו הוא בסך הכל חיבור לקטנים מכמה מקורות בענייני דקדוק, טעמי המקרא ומסורה. המעניין הוא שרוב המחברת היא דקדוק והטעמים, המסורה נספחה בסך הכל בסוף. עסקו בעיקר במחברת העברית בגלל שהרבה יותר קל. שני חוקרים חשובים מאוד עסקו בה, אבשלום קור עשה את התואר השני שלו על מחברת התיג'אן העברית, ואילן אלדר התמחה בטקסט, כן, בטקסט הזה העברי, ולא רק בעברי, הוא גם עבד על הטקסט הערבי. תכף אני אומר לכם משהו על זה. באשר לזיקה בין שתי המחברות, יש מי שטען שהאחת היא התרגום של המקור הערבי, יש מי שטען שלא, שהאחת היא תקציר של הערבי. האמת היא אי שם באמצע. מה שהצד השווה שבכולן הוא ששתיהן למעשה הן כלי שני ולא חיבור מקורי, שתיהן נעשו בסופו של דבר על ידי מחבר תימני. איך יודעים? יש בו כמה רבדים ויש בו שם כמה חרוזים שאופיינים רק ליהודי תימן, ולא סתם יהודי תימן, לא מרכז תימן. ואיך אנחנו יודעים את זה? זה חרוזים של חולם סערי, כמו החרוז הידוע, שושה בזה, נסמח ונורל, חוטון ורוזל. אז יש שם כמה חרוזים כאלה שבנקל אבשלום קור עם הלשון עם האוזן הבלשנית שלו מיד עלה עליה, הוא אמר מדובר במחבר תימני, אבל הוא לא מחבר, הוא סך הכל לקטן. עכשיו, מה המטרה של אותה מחברת? היא בסך הכל הייתה לה תכלית אחת, לנסות ולהעביר את יהודי תימן מהמסורת הבבלית שהייתה בפיהם, הקדומה, למסורת התברנית, אותה מסורת של בן אשר ובן נפתלי, שעליה המליץ אפילו הנשר הגדול, הרמב״ם, נכון? אך דעקה, כנראה שלא הצליחה המטרה שלהם, ומה לעשות עד היום יהודי תימן עדיין, בניגוד למה שגורסים במחברת הטיג'אן, יש להם את מסורות ההגיעה משלהם, שעדיין חלקן בבליות. על התופעה הזאת כבר דיבר פרופסור שלמה מורג, החוקר הגדול של העברית של יהודי תימן. זה באשר, יש לי עוד הרבה, אבל ממש בקטן אני רוצה לומר לכם השורה התחתונה, שלא אמרתי לכם, המקור, וזה בדוק 100%, המקור למחברת הטיג'אן היא מחבר קראי שקראו לו אבו אל-פרג' הרון, מדקדק בין המאה העשירית, שחי פחות או יותר בירושלים. אגב, הוא מצוטט הרבה מאוד אצל אבן עזרא, רבי משה אבן עזרא ורבי אברהם אבן עזרא, ואצל רבי יונה אבן ג'נח שצנזר את השם שלו, הם קראו לו סתם הבלשן החכם הירושלמי, המדקדק הירושלמי, בלי להביא את שמו, כי כנראה לא התכבדו בו, ולכן אמרו, אבל לא יכלו להתעלם, כי היה לו חיבור חשוב מאוד בתורת הלשון, כתב אל-מושתמל, זה כתב הידאיית אל-קארי, ספר הוריית הקורא, ממש כך. עכשיו אל-מושתמל זה ספר הדקדוק הענק שלו, שעליו הסתמכו כולם, כלומר הכירו אותו מספר הדקדוק. התימנים הכירו את ספר הזה והוא התאים להם פחות או יותר, אבל לא אימצו אותו. זה העניין הגדול. מה שרציתי להראות לכם פה, אם אני אתמצאת, מקורות ההשפעה, לא השפעה, חלילה, מקורות למנהגי תימן קדומים, אפשר למצוא מהרבה מקורות, ולמעשה האפיק הקראי זה למעשה נתיב לא ידעו עית לא שזפתו עין איה. זאת אומרת, זה למשל, זה מסלול חדש שאף אחד למעשה לא טרח לגעת בו, בגלל היחס הלא כל כך מעודד של מורי ורצבי וחוקרי תימן אחרים, שבגלל הרמב״ם ורסג, מורי היה אומר לי, תגיד לי, נגמרו כל החכמים הרבניים שאתה מוציא לאור את אלה, עד שכמה יגיעות תרח הרמב״ם ורבנו סעדיה כדי להשתיק אותם, ואתה הולך ומוציא אותם לאור עולם? לא הרגשתי טוב עם זה, אבל בכל זאת, לא נעים לומר בשקט, יש עוד הרבה הרבה בגניזות, המון המון חומרים בערבית, אמנם זה של חכמים קראיים, אבל משוקעים שם החומר של רבנו סעדיה ומלומדים אחרים, והם מביאים אותם ממש מילה במילה. ואני אגיד לו, מורי, אני יכול להשוות ולומר לכם שיש ציטוטים שמורי הביא במהדורות שלו שאני מצאתי, והוא אומר לכם, אמר החכם ראס אל-מתיבה, ממש ראש הישיבה, רבנו סעדיה, ואפילו מכנים אותו בזה בכינוי של כבוד, לא לועגים לו, כמה אנא חכיה חרף בחרף, כמו שאני מביא מילה במילה, ומביאים ציטוט, לא עיבוד חלילה. לכן אני חושב צריך לשנות קצת את ההשקפה, הדור הצעיר, אני לא אומר הדור הזה, של החוקרים, לא אנשי הישיבות, כי באמת יש הרבה דברים שעדיין לא נחקרו, ואם אנחנו נתקבע ונשב רק על כתובות או רק על תעודות או כאלה, לא נגיע רחוק. באמת חבל, זה דברים שכדאי לדעת אותם, אסור לסגור דלת בפני חוקרים. נכון? רגע, עכשיו מה שרציתי לומר הוא זה, רציתי רק מילה אחת. אני לא אמרתי חלילה שיהודי תימן לקחו מהקראים, אלא מה שאני רוצה לומר, אלה ואלה ניתנו מרועה אחד. כלומר, מקורם כנראה בארץ ישראל של המאות השמינית, התשיעית, העשירית, ואלה חלחלו לכל רחבי העולם היהודי. גם הקראים, מה לעשות, היו יהודים בעלי השפעה חשובה מאוד, לא כאן המקום לדון, אבל דעו לכם, היו בהם מלומדים עצומים, ואסור לפסול על הסף בגלל שהוא קראי או לא קראי. כדאי לנסות לבדוק, כי הרי אנחנו יודעים, אסמע אל-חאק ממנגלו, קבל את האמת ממי שאמרה, ואותו מחברת הטיג'אן התימנים ידע לצנזר את הקטעים הקראיים ולא להביא אותם לפני התימנים, וזה החוכמה שלו. זאת אומרת, מי שעיניו בראשו יודע להיזהר, ולמה לא לקחת את מה שטוב, גם אם מדובר בקראים, בכל זאת. לא, למה מסוכן?